שלום וברכה רעים ואהובים, יום שלישי בשבת, פרשת שמות. רעי ואהוביי, יותר מ-60 שנה נמצא משה כשהוא בורח מפרעה ומחרבו הארוכה. הוא גולה מאחיו הגולים במצרים עד גיל 80. אז הוא מגיע אל הסיני והקדוש ברוך הוא מצווה עליו לבוא לפני פרעה. הוא יצא לשם כאשר נודע הדבר שהוא הרג את המצרי, וזה היה כשהוא היה נער, ויגדל משה וייצא אל אחיו. התורה הקדושה מחליטה לספר לנו מכל 60 השנים הללו ומעלה רק סיפור אחד. והוא נראה כאילו סיפור תפאורה לזה שמשה רבנו התחתן עם בת יתרו כהן מדיין באותו הזמן שהוא היה במדיין בתוך 60 השנים הללו. אבל זה בכלל לא סיפור תפאורה, זה סיפור קצר אחד שצריך לתת עליו את הדעת. על הרבה דברים. מדוע בחרה התורה לספר את הסיפור הזה? מה הוא בא להוסיף? והאם בכלל התנהגותו של משה היא צודקת? ואחרי שנענה לשאלות האלה, מה הוא בא ללמד אותנו על משה של הימים ההם ועל הדרך של המשה שבתוכנו להוציא את כולנו ממצרים שלנו גם היום, בימים ההם ובזמן הזה? אז בואו נחזור לסיפור. משה יושב בארץ מדיין והוא יושב על הבאר. לכהן מדיין יתרו יש 7 בנות. לא מסופר שם על בנים, מסופר על 7 בנות שבאות ורואות את צאן אביהן. הן נשים בתוך הרבה מאוד רועים. הרועים הללו באים ומגרשים את בנות יתרו. משה רבינו, כך הפסוק, אני מצטט, זה הפעולה היחידה שמופיעה. ויבואו הרועים ויגרשום, ויקום משה ויושיען, וישק את צונם. א', ההתערבות של משה רבינו בהחלט ראויה לשבח. הפעם הוא לא נסיך בן ביתו של המלך המצרי, המאומץ. הפעם הוא גר בורח והוא מתערב. יפה. מלחמות על צדק. אבל מי אמר שהוא כל כך צודק? אם לשפוט אנחנו באים, ומשה רבינו שופט פה, כי הוא שופט בין הרועים לבין בנות מדיין, אין לנו את כל הסיפור. רש"י למשל אומר שהבנות גורשו על ידי הרועים בגלל שיתרו נודע על ידי מדיין. שהרי אם לא כך, אין לו אף עבד, אף אחד שהוא יכול לשלוח למקום עם כאלה חבר'ה בריונים, והוא צריך לשלוח את 7 בנותיו? מה, הוא לא יודע שירביצו להן? הרי כשהן חוזרות הביתה, אז האבא שואל אותן, מדוע מיהרתן בוא היום? והן עונות לו, איש מצרי, צילנו מיד הרועים. זאת אומרת, שכל יום הם חטפו ככה כמה אגרופים בדרך. חז"ל אומרים שיתרו, כהן מדיין, מרגע שהניח את העבודה הזרה שלו בעולם, נידו אותו, ואז אף אחד לא הסכים לעבוד אצלו יותר. מי ילך יראה את צונו? רק הבנות שלו עושות את זה, ומפני הנידוי, כך אומר רש"י, מפני הנידוי גירשו אותם. כך או כך, אתה רוצה לשפוט, אז תספרו לנו את כל הסיפור. סתם סיפור הירואי, יפה, איך מצילים את הנשים מהגברים, יפה מאוד, נו בסדר, כבר לימדו אותנו סיפור, איך משה רבינו הציל עברים ממצרי, הוא התערב, כששני עבריים מצילים, מה זה מוסיף? מה החידוש? ולמה זה צודק? ולמה זה, וזו השאלה המרכזית, הסיפור היחיד, אם לא רוצים לספר לנו שום דבר על 60 השנה הללו, זה ודאי בסדר, אבל זה הסיפור שממנו אחר כך מגיע משה ששל נעלך מעל רגליך אדמת קודש. זה הסיפור, מה הוא מלמד אותנו הסיפור האדיר הזה? שימו לב, זו תופעה שהיא לא תאמן וצריך ללמוד אותה על הרקע של כל עבודת הפרך. ב-60 השנה הללו שמשה רבינו נמצא ב... לא יודע איפה, במדיין, בקוש, נמצא עם ישראל בעבודת פרך בשואת מצרים הקשה כל כך. אם התורה בוחרת בסיפור הזה, סימן שיש לו מסר מופלא. שימו לב, בנות יתרו מגיעות אל הבאר כדי למלא את הרהטים מים ולהשקות את הצום. ותבונה, ותשקנה, ותדלנה, ותמלנה. שמים לב, הכל בלשון נקבה, בלשון יפה כזאת. ואז שימו לב לפסוק כמה הוא מדויק. ויבואו הרועים ויגרשו במם סופית. זה לשון זכר. ויקום משה ויושיען בנון סופית. זה לשון נקבה. וישק את צונם במם סופית. זה לשון זכר. והן הולכות הביתה ואומר להן יתרו, מדוע מיירתן, וזה חוזר להיות לשון נקבה. כלומר, כל הסיפור כולו מתאר אותן בלשון נקבה, בלשון יפה. הרועים מגרשים אותם כאילו הם גברים, משה מושיע אותן כאילו הן נשים, ואת הצון הוא משקה כאילו הצון הוא של גברים, את צונם. הרבי יוסף זכר צדיק לברכה מדבר על הפסוק הזה בפני עצמו, אבל אחרי הפירוש המדהים שלו, כדאי לחשוב על המכלול של כל סיפור עבודת הפרך ומצרים בימים ההם, והרבה יותר בזמן הזה. בנות מדיין, לא משנה מאיזו סיבה, נמצאות עכשיו ליד הבאר והן נשים. הן בנות מדיין, והמקרא מתאר עד כמה הנשיות שלהם רוצה להופיע, ותבונה, ותדלנה, ותמלנה, ותשקנה. הרועים מגיעים לשם ומוחקים לחלוטין את הנשיות שלהם. אתן רוצות להיות רועות? פה רואים גברים. אז אתן רוצות ללבוש מכנסיים כמו גברים? קדימה, אז אתם גברים, אז אנחנו גם נתייחס אליכם כמו גברים. אתן רוצות להשתלב במערכת, נכון? אז אתן גברים. ויבואו הרועים ויגרשום. מה עושה משה? ויקום משה ויושיען. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא פשוט החזיר להן את שם הנקבה שהעלימו מהן. הוא הושיע אותן מלהיות גברים ומנכלים. ומשהו השקע את הצון, זה כבר לא קשור לזה שזה היה צונן. זה קשור לזה שצריך אדם לעזור לכל מי שהיה תקוע שם, כמו שיעקב עזר לרועים בחרן לגול את האבן מעל פי הבאר. הוא השקע את צונם מפני שזה צון שכדאי לעזור להשקות, עד שראיתי מי מהמפרשים שאומר וישק את צונם לא רק שלהם, של כולם. הוא עזר להשקות את הצון. אבל מה שהוא עשה היה להושיע אותן. והן באות אל אבא ואומרות לו, איש מצרי הצילנו מיד הרועים, חוץ מזה דלו דלנה לנו והשקע את הצון. הדבר הראשון שהאיש המצרי הזה עשה, הוא הציל אותנו, הוא הושיע אותנו. אתם זוכרים את הפסוק, צעקה הנערה ואין מושיע לה? הנערות הללו צעקו. אתם יודעים את מה הן צעקו? חז"ל שואלים מה פירוש עבודת פרך, ויעבידו מצרים את בני ישראל בעבודת פרך. ולחז"ל יש תשובה תמוהה מאוד, גמרא במסכת סוטה. על פי חז"ל, עבודת הפרך היא הדבר הבא, תקשיבו להגדרה, שנתן פרעה מלאכת האנשים על הנשים, ומלאכת הנשים על האנשים. זהו, זוהי עבודה שמפרכת את האישיות, שמשברת את העולם. עבודת פרך, איזה גמרא מוזרה, ואני הייתי בטוח שעבודת פרך, זה מגלבים על הגב, ומכות מוות, ומה לא. ואיך מסבירים חז"ל עבודת פרך? זה להפוך את הנשים לגברים, ואת הגברים לנשים. צריך להסביר את זה. אתם יודעים מה עושה משה רבינו בעולם? דיברנו אתמול על גבורתן של הנשים שהצילו את ישראל ממצרים. משה רבינו עומד מול עולם שמבקש להימחק. והדרך להימחק היא לא על ידי מכות בלבד. הדרך להימחק היא פשוט לטשטש את הדבר הגדול ביותר שיש, את המי אני. המחשבה הזו, המעוותת, שפוגשים אותה כל כך על כל צד ושעל, שכאילו כאשר תהיינה נשים גברים ותהפוכנה להיות לא משנה מה, בזה תבוא ישועתן. את זה בא משה לקעקע. ויקום משה ויושיען. סיפור אחד, מ-60 שנה שהיה במדיין. סיפור שאיתו ממשיך משה להושיע את העולם מעבודת הפרך המעוותת שלו, של אובדן האני, של אובדן האיש ואובדן האישה. ויקום משה ויושיען. יום טוב להתראות לכולנו.